שירי סוידוס חושן שווי אולו וזובדתי ביוני.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום חמישי, ט"ו בשבט, תשפ"ד, מסכת בבא קמא, דף פ"ד, השתבח שמו הגדול לעד. רדיו כל חי זוהי האכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוצה לה. ועד תדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר. העם מביאה עליכם בשיעה עד הנשמע הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים, לאילו נשמותיהם התאורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם. וינקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך. תעמוד לנשמותיהם התאורות לפני כיסא הכבוד, וימליצו טוב בעד מי משפחותיהם. ובעד כלל ישראל לישועת הפרט וישועת הכלל ולגאולה קרובה לבוא. ובמהרה בימינו יקיצו שוכני אפר, וירננו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש היא רצון לפניך אדוני אליי ולאבותיי. שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מתנה כשהוא פותח הספר יאמר הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. היום ט"ו בשבט תשפ"ד נהגו שלא ליפול על פניהם בט"ו בשבט וכתב בביאור הגר"א בט"ו בשבט שהוא ראש השנה לאילנות וכמו בכל הדלת ראשי שנים שאין יום טוב. נוהגים אשכנזים להרבות במיני פירות של אילנות לכבוד שמו של יום. כך מביא המגן אברהם והמשנה ברורה בשם התיקון יששכר. וכן יש נוהגים בספרד ויש שעושים לימוד אותו הלילה. דהיינו שלומדים משנה או זוהר המדבר בעניין אותו הפרי ואחר כך מברכים עליו ויש ספר מסודר על זה הנקרא ספר פרי עץ אדר. ומאדרים באכילת פירות ארץ ישראל ומפירות שארץ ישראל נשתפכה בהם לקיים מה שנאמר הציבי לך ציונים. האמור בספר ירמיה פרק למד א', שהיום הוא ראש השנה לאילן לגבי תרומות ומעשרות שאין תורמים ומעשרים משנה זו לחברתה וכן לשביעית. למען דאמר שפירות שיחניתו מראש השנה לשמינית עטו בשבט לשנה שמינית, חלה עליהם קדושת שביעית ולעורלה ולביקורים. כתב הגאון האדרת, ביום ט"ו בשבט למדתי הלכות מעשר מספר הרמב״ם ובמסכת ראש השנה מדף י"ד והלאה. וחזרתי לחדש דבר מה כערכי ויהיה חשוב כקיום המצווה במעשר אילן. והתפללתי להשם שיזכני באותה המצווה בפועל ממש מהתורה. ומאז נראה לי שמה שהראשונים קבעו יום זה ליום טוב שלא לומר בו תחנון ולהזכירנו מצוות הפרשת מעשר אילנות. הועיל וט"ו בשבט מזכירנו בשבח הארץ, לכן ראוי להזכיר ביום זה מדברי חכמים שהפליגו לדבר בשבח ארץ ישראל ומעלותיה. קודמת לכל ומשובחת לכל, ארץ בחירה לעם הנבחר, פירות ארץ ישראל מבשרים הקץ. במסכת כתובות בדף קוף י"א, מספרת הגמרא שרמי בר יחזקאל נזדמן לבני ברק, ראה עיזים שראו תחת התאנה, נטף הדבש מן התאנה והחלב ניגר מן העיזים ונתערבבו זה בזה. אמר, הרי זבת חלב ודבש. אמר רב יעקב בן דוסטאי, מלוד לאונו, שלושה מילים, פעם אחת קידמתי בנשף, והלכתי עד קרסולי בדבש של תאנים. עתידה ירושלים להיות כארץ ישראל, וארץ ישראל ככל העולם כולו. ולהבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו, רפואתם השלמה במהרה של פצויי וחולי עמך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזורות ורופא לחולי עמו בית ישראל. מהירה פמבי מהירה, ברפואה של אימה, אמן כן יהי רצון. והיום כאמור נלמד בשיעת הדשמי הגדולה את דף דף, ולכבוד זה נקרא את תהילים פרק דף, למנצח על הגיתית לפני קורח מזמור, מה ידידות משכנותיך אדוינוי צבאות נחשפה, וגם קלטה נפשי לחצרות אדוינוי ליבי ובשרי ירננו אל איל חי. גם ציפור מצא בית ודרור כן לה, אשר שת אפרוחיה את מסבכותיך, אדוני צבאות מלכי ואלוהי, אשרי יושבי ביתך עוד יעללוך סלע. אשרי אדם עוז לובך מסילות בלבבם עוברי בעמק הבכה, מעיין ישיתו, גם ברכות יעתם מורה. ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון. אדוינו אלוהים צבאות, שמעה תפילתי, האזינה אלוהי יעקב סלע. מגינינו, ראה אלוהים, והבט פני משיחך כי טוב, יום בחצריך מאלף בחרתי, הסתופף בבית אלוהי, מדור באוהלי רשע. כי שמש ומגן אדוינו אלוהים, חן וכבוד ייתן אדוינוי, לא ימנע טוב להולכים בתמים, אדוינוי צבאות אשרי אדם בוטח בך. הנה כי כן, בתהילים פרק דף, יש לנו אודות המעלה הגדולה של דף יומי, מחיל אל חיל, ילכו מחיל אל חיל ירעל אלוקים בציון, וגם כי טוב יום בחצריך מאלף בחרתי, הסתופף בבית אלוהי, מדור בו עלי רשע. תודה לקדוש ברוך הוא, מזמור קוף בתהילי, מזמור לתודה ריאו לאדוינוי כל הארץ, עבדו את אדוינוי בשמחה, בואו לפניו ברננה דהו, כי אדוינוי הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצול מריתו, בואו שערה ותודה חצותה בתהילה, הודו לו ברוך הוא שמו, כי טוב אדוינוי לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו, אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים בין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציא מצרה לרווחה, מאפלה לאורה, משיעבוד לגאולה, אשתה, בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. הנה הגענו בסייעתא דשמיא הענקית, היום הזה ט"ו בשבט, תשפ"ד, אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, פרק השינון הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו אתמול בדפינו היומי, והוא היה דף פ"ג במסכת בבא קמא. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, למי הותר ללמוד חוכמת יוונית, והתשובה לקרובים למלכות. שאלה שנייה, מה לומדים מהפסוק שובה השם רבבות אלפי ישראל, והתשובה שאין השכינה שורה על ישראל בפחות מבית אלפים ובית רבבות. שאלה שלישית, מבואר בברייתא שביישוב לא יפרוס נשבים אף במרחק מאה אמה מהעיר, למסקנה מה הכוונה יישוב, והתשובה לרב יוסף יישוב קרמים ולרבה יישוב שובחים. שאלה רביעית, מה ביאור יישוב לאו אמינא בגמרא? מסבירים התוספות, יישוב של זרעים שיש ליד העיר סלות זרועות ולא יפרוס נשבים כלל, כיוון שהן מתרחקות יותר מ-30 ריס כדי למלות קריסם בזרעים. שאלה חמישית, מאיכן נלמד בברייתא הראשונה שעין תחת עין זה ממון? והתשובה, מגזירה שווה מכה מבהמה, ומי לא ייקחו כופר לנפש רוצח, ומשמע של ראשי איברים לוקחים כופר. והשאלה האחרונה דף פ"ג הייתה, מניין למד רבי דוסטאי בן יהודה שעין תחת עין הכוונה לממון? והתשובה, שאם לא כן הרי אפשר שעינו של זה גדולה ועינו של זה קטנה, ואז לא מקיימים עין תחת עין, בהכרח שמשלם ממון. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה, הודות לשלמת בסייעתא דשמיא הגדולה בדפינו היומי אתמול בדף פ"ג במסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראה את עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, ט"ו בשבט תשפ"ד, את עיקר ותורף העניין, הוא תלמוד תורתנו. היום יום חמישי בשבוע, ט"ו בשבט תשפ"ד, ותלמוד תורתנו בדף דף במסכת בבא קמא. השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף פי ג' עמוד ב', ארבע שורות לפני סוף הדף, מן המילים תניה רבי דוסטאי בן יהודה אומר. מן המילים הללו בסייעת הדשמיה ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מביאה הגמרא ברייתא נוספת בביור מקור הדין, שהחובל בחברו ונטל ממנו עבר משלם ממון, ואין נוטלים ממנו את העבר עצמו. תניא, נאמר בברייתא רבי דוסטאי בן יהודה אומר מה שנאמר בפרשת החובל בחברו בספר שמות פרק כ"א פסוק כ"ד, עין תחת עין. כוונת הפסוק היא שמשלם לו ממון בשווי העין שנטל ממנו. ומוכיח רבי דוסטאי כדבריו, אתה אומר שהכוונה ממון, או שמא עינו, אין הכוונה לכך אלא עין ממש שישמו את עינו תחת שסימא את עינו של הנכבל. אמרת, אי אפשר לומר שהכוונה לעין ממש, כי אם כך יהיה קשה, הרי שהייתה עינו של זה גדולה ועינו של זה קטנה. עינו של החובל אינה כמו עינו של הנכבל, שלאחד עין גדולה ולשני עין קטנה. איך אני קורא ומקיים בי בחובל את הכתוב, עין תחת עין, והרי באופן זה אין מסמים לחובל עין אדומה לעין שחבל. וכי תימה, כל קיאה היא שקיל מיני ממונה, ואם תאמר שאכן באופן זה, שאי אפשר לקיים בו עין תחת עין כפשוטו, יתלו ממנו ממון, אבל באופן שאפשר לקיים בו עין תחת עין כפשוטו, יסמו את עינו, אין לומר כן, שהרי אמרה התורה בספר ויקרא פרק כ"ד פסוק כ"ב, משפט אחד יהיה לכם, ויש לדרוש שצריך שיהיה משפט השווה לכולכם, דין אחד השווה לכולכם, ובהכרח שבכל האופנים אין מסמים את עינו אלא משלם ממון. דוחה הגמרא את ראיית רבי דוסטאי, אמרי יקשו בני הישיבה, מהי קושייה? מהי קושייה היא זו שיקשו קודם שאם הכוונה עין ממש, אז כשאין עיני החובל והנחבל שוות, לא מתקיים עין תחת עין. דילמה, שם מה שנאמר עין תחת עין הכוונה, שכיוון דנהור רשע כלמיני, היות ולקח החובל מהנחבל את מאור עיניו, נהור אמר רחמנן, איש כל מיני, אמרה התורה שיתלו ממנו את מאור עיניו, ומה לי אם אין עיני הנחבל והחובל שוות? שהרי יכולת ראיית העין שווה בעין גדולה וקטנה, ובכך יש לקיים את הפסוק, העין תחת העין. ויש להוכיח כך, די לא תאימה אחי שאם לא תאמר כן, אלא תאמר שכאשר אין עיני החובל והנחבל שוות, אין זה נחשב עין תחת עין, אז במקרה של אדם קטן, אדם נמוך שהרג את הגדול, אדם גבוה ממנו, וכן גדול שהרג את הקטן, אי חי קטלינן לי, כיצד אפשר להורגו, והרי נאמר נפש תחת נפש, ואין הרוצח כנרצח במידת גופו, ואם תאמר שאכן באופן שאינם שווים לא יארג, והרי התורה אמרה שם בהמשך הפרשה, משפט אחד יהיה לכם, ויש לדרוש שצריך שיהיה משפט השווה לכולכם, דין אחד השווה לכולכם, ולא שישתנה בין אדם לאדם, אלא בהכרח צריך לומר נשמה שקיל מיני, נשמה אמר רחמנא ניש כל מיני, כיוון שהרוצח נטל מהנרצח את נשמתו, אמרה התורה שיתלו מן הרוצח את נשמתו, ולעניין זה, מה לי אם הרוצח קטן מהנרצח או לא, החנמי אפקן, לעניין חובל עינו של חברו, גם אם עיני החובל והנחבל אינן שוות, יש לומר נאור השקיל מיני, נאור אמר רחמנא ניש כל מיני, מאור עיניים הוא לקח ממנו, אמרה התורה שיקח ממנו בחזרה את מאור עיניו של החובל, ולהוכיח מכאן שחיוב החובל שחיווה אותו התורה הוא בממון. ויהיה הגמרא ברייתא נוספת במקור הדין שהחובל בחברו משלם ממון. תניא אידך שנינו בברייתא אחרת, רבי שמעון בן יוחאי אומר, מה שנאמר בפרשת החובל בחברו, עין תחת עין, הכוונה לממון. ומוכיח רבי שמעון כדבריו, אתה אומר שהכוונה לממון או אינו כך, אלא הכוונה עין ממש שצריך לסמות את עינו. אין לומר כך, שאם כן, הרי שהיה החובל סומה וסימה את עינו של הנחבל, או שהיה כיתה חסר יד וכיתה את ידו של הנחבל, או שהיה חיגר קטוע רגל וחיגר קטע לרגלו של חברו, יחד אם מקיים בחובל הזה עין תחת עין, והרי אין לו את העבר שנטל מחברו. ואם תאמר שאכן באופן זה משלם המון, אבל באופן שיש לו את העבר, יתלו את העבר ממנו, והרי התורה אמרה משפט אחד יהיה לכם, משפט השווה לכולכם, ובהכרח שכוונת התורה לחייב בממון. כך ראייתו של רבי שמעון בר יוחאי, במקור הדין שהחובל בחברו משלם המון. דוחה הגמרא את ראיית רבי שמעון בן יוחאי, אמרי יקשו בני הישיבה. ומהי קושייה? מה הקושייה היא זו, שאם אין לו את העבר, כיצד יקיימו בו עין תחת עין? דילמה, שמה אכן עיקר הדין הוא ליטול את העבר. רק איך זה אפשר, באופן שאפשר לקיים את הדין הזה, אפשר, ואכן יעשו לו כך. ואיך זה לא אפשר, באופן שאי אפשר לקיים את הדין הזה, וכגון שאין לחובל את אותו העבר, לא אפשר לקיים את הדין הזה. ופטרין עלי, ואכן יפטרו לגמרי. ואין בכך משום משפט אחד יהיה לכם, שכן הדין אחד הוא, שנוטלים ממנו את העבר, או שיפטרו לגמרי. וראיה לכך, די לא תאימה אחי, שאם לא תאמר כך, שאיכן שלא ניתן לקיים את דין התורה, פותרים אותו לגמרי, אם כן אדם טריפה, אדם שיש לו מום באחד מאיבריו הפנימיים, באופן שוודאי ימות לאחר זמן, שהרג את האדם השלם והבריא, מה יבדין עלי, איזה דין נוכל לעשות לו? הרי להורגו אי אפשר, שכיוון שעתיד הוא למות לאחר זמן מחמת המום שבו, נחשב הוא כבר לאדם הרוג, ונמצא שאם יזימו את העדים שהעידו על הריגתו, לא יוכלו להורגם. שהרי זה כמו שרצו להרוג אדם הרוג, וכיוון שאי אפשר לקיים בעדים דין הזמה, אין לקבל כלל עדות זו, כי הכלל קובע עדות שהיא אתה יכול להזימה, לא שמה עדות. ואיזה דין אחד נוכל לעשות לו, אלא בהכרח צריך לומר, איך זה אפשר אפשר, ואיך זה לא אפשר לא אפשר, הוא פטרין עלי. איכן שנוכל לקיים ברוצח דין התורה נקיים בו, אבל באופן שאי אפשר לא נקיים בו, ונפתור אותו לגמרי, גם בחובל יש לומר כך, שלעולם עין תחת עין ממש, להוציא לו עבר תחת העבר שהוציא לנחבל, ואיכן שלא נוכל לקיים כך, כגון שחסר לו את אותו העבר, יפטרו. מביאה הגמרא ברייתא נוספת, ואי רבי ישמעאל תנא בבית מדרשו של רבי ישמעאל שנו דרשה זו, אמר קרא נאמר בפרשת החובל בחברו, כאשר ייתן מום באדם כן יינתן בו, ואין לשון נתינה מורה, אלא על נתינת ממון. מקשה הגמרא אלא מעטה לדברי הברייתא של לשון נתינה היינו נתינת ממון, אם כן יהיה קשה מה שנאמר שם בפסוק לפניכם, כאשר ייתן מום באדם, אחי נמי, האם גם כאן נאמר דממונו, שממונו נתן לו? הרי פשוט שהכוונה שנתן בו מום ממש. אם כן גם המשך הפסוק, כן יינתן בו, יש לפרש, הכוונה שיתנו בחובל מום ממש. תרץ את הגמרא, אמרי תרצו בני הישיבה על וי רבי ישמעאל. בבית מדרשו של רבי ישמעאל לא למדו כן מלשון נתינה בלבד, אלא קרא יתירא דרשי. דרשו כן מאיתור הפסוק, מכדי הכתיב, מאחר וכבר נאמר בפסוק הקודם, ואיש כי ייתן מום בעמיתו כאשר עשה. כן יעשה לו, הרי שכבר נאמר הדין שהחובל בחברו יעשו לו כמו שעשה. וממה שאני אמר בפסוק לאחריו, כאשר ייתן מום באדם כן ינתן בו לעמלי לשם מה נכתב, שמע מן הממון, בהכרח כוונת התורה להשמיע בפסוק הזה שהחובל נותן ממון ולא נוטלים ממנו את העבר שלו. שואלת הגמרא, ומאחר בפסוק מיותר, מה שנאמר קודם כאשר ייתן מום באדם לעמלי לשם מה נכתב, מתרצת הגמרא, איידי דבאי מכתב, כן ינתן בו, כיוון שרצתה התורה לכתוב את המשך הפסוק כן ינתן בו כדי לומר שמשלם ממון, כתב נמי, כתבה גם את התיבות כאשר ייתן מום באדם. ברייתא נוספת, וי רבי חייא תנא בבית מדרשו של רבי חייא, שנו את הדרשה הזו. אמר כאן, נאמר בפרשת עידים זוממים, ספר דברים, פרק י' פסוק י', ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, וגומר, ולא תחוס עיניך, וגומר, יד ביד, רגל ברגל. במשמעות הלשון יד ביד, היינו דבר הניתן מיד ליד. ומה הניעו? מהו הדבר הזה שניתן מיד ליד? ממון. והיינו שאם העידו על אדם שחבל בחברו, כגון שקטע לו יד, והוזמה עידותם, אין מענישים אותם בקטיעת ידם, אלא משלמים ממון למי שעידו עליו. ומוכח שאף החובל עצמו, אין נוטלים ממנו העבר, אלא משלם ממון, שהרי הדין הוא להעניש את העידים באותו העונש שהם ביקשו לחייב בעידותם. שהרי נאמר, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, ובהכרח חיוב העידים זוממים, והאדם שרצו לחייבו, דהיינו החובל שווים. ואם החובל היה דינו שיתלו ממנו את העבר ממש, אף העידים היה צריך שיהיה בהם הדין כך. וכיוון שנאמר שהעידים הזוממים משלמים ממון, בהכרח אף החובל משלם ממון, כך אומר הפני יהושע. מקשה הגמרא, אלא מעטה מה שנאמר בהמשך הפסוק רגל ברגל, נמי אחיו, וכי אף בזה יש לפרש הכוונה לממון, והרי אין שייך לומר שהוא דבר הניתן, ואם כן גם יד ביד, אין פירושו כך. תרצת הגמרא, אמרי, תרצו בני הישיבה, דבי רבי חייא, בבית מדרשו של רבי חייא לא דרשו כן ממשמעות הפסוק, אלא קראי את תירא כדרשי, דרשו כן מאיתור הפסוק. מכדי כתיב, מאחר וכבר נאמר בפסוק הקודם, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, איסל כדאי תחים תאמר שמה שכתוב לגבי חובל בחברו עין תחת עין. הכוונה שישמו את עינו ממש, אם כן פשוט שאף בעידים זוממים, הדין כך, שהרי כבר כתוב לעשות להם כמו שזממו לעשות, ומעטה מה שנאמר בעידים זוממים יד ביד, למה לשם מה נאמר? שמע מן הממון, בהכרח יש לדרוש מאיתור הפסוק, שיד ביד היינו דבר הניתן מיד ליד שהוא ממון, ומאחר בעידים נאנשים בממון, ודאי אף החובל שעלה ועידו משלם ממון. שואלת הגמרא, אם כן מה שנאמר בהמשך הפסוק רגל ברגל למלא לשם מה נאמר, מתרצת הגמרא, איידי דכתיב, כיוון שכתבה התורה יד ביד כדי ללמוד ממנו את הדין הזה, כתב נמי, כתבה התורה גם רגל ברגל. מביאה הגמרא מקור נוסף שהחובל בחברו משלם ממון, אביי אומר, את יש ללמוד את הדין הזה מדתני דבי חזקיה מהברייתא ששנו בבית מדרשו של חזקיה, דתנא דבי חזקיה, נאמר בחובל בחברו עין תחת עין, ובפסוק שלפני זה לגבי הורג אדם נאמר נפש תחת נפש. והיינו שרק תחת הנפש יתלו נפש ותחת העין יתלו עין, ולא שיתלו נפש ועין תחת העין בלבד. ואיסל כדאי לך ממש, ואם תאמר שאם שימי עינו של חברו מסמים את עינו ממש, זימנין דמשכחת לה, פעמים ייצא שיתלו עין ונפש תחת העין בלבד, וכגון, דבהדי דעבר לי, נפקה לי נשמתי. שבעוד שנסמא את עינו תייצא נשמתו ממנו וימות מרוב איסורים, והרי התורה לא אמרה שיתלו תחת העין אלא עין בלבד ולא נפש. אם כן בהכרח שהעין תחת עין אינו ממש אלא בממון. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, ומה היא קושייה? מה היא קושייה היא זו, אם כשנסמא את עינו תייצא אף נשמתו ממנו? דילמה מימד עמדין עלי, שמה אכן יעמדו, יעריכו בבית דין קודם, אם יכול לקבל את האיסורים הללו ולא ימות. ואם מצי מקבל אבדינן, ואם יעמדו אותו, יעריך אותו שיכול לקבל את האיסורים מסמים אותו, והיא לא, מצי מקבל לא אבדינן. אבל אם יעמדו שהוא לא יכול לקבל את האיסורים הללו, וכשנסמא אותו ימות, אכן לא נסמא אותו. ואם דינן ומצי מקבל, ואם יערה שבית דין יעריכו שהוא כן יכול לקבל את האיסורים, ואבדינן בבנפק רוחי, ויסמו אותו ויצא נשמתו, אם מה התלימות, אם מת מת, כלומר אין עלו לחשוש לכך. ואין זה נחשב שנטלו נפש ועין תחת עין, מאחר שעמדו אותו, שהוא כן יכול לקבל את האיסורים הללו בלי שתייצא נפשו. וראיה לכך, מי לא תנן, האם לא שנינו במשנה במסכת מכות דף חב עמוד ב', כיוצא בזה לגבי מלכות. הדין הוא שיש לעמוד את החייב מלכות, ולא מלכים אותו יותר ממניין המלכות שהוא יכול לעמוד בהם חי. ואם עמדו שיכול לקבל את המלכות וקיבלם ומת תחת ידו של המלכה תוך כדי שילקאו, פטור המלכה משום שעמדו מתחילה שיכול לקבל את המלכות. הרי שאין חוששים למה שמת מחמת המלכות אם עמדו קודם שיכול לקבלם ולא ימות, וגם כאן אין לחשוש לכך. מקור נוסף שהחובל בחברו משלם ממון רב זביד משמי דרה באמר, אמר קרא נאמר בפסוק בספר שמות פרק חפה אלף פסוק חפי, פצע תחת פצע. מכאן לומדים שהחובל בחברו צריך ליתן צער במקום נזק, לשלם על הצער אף במקום שהזיקו והפחיתו משוויו, שמלבד הנזק משלם לו גם על הצער. והגמרא דורשת שפצע תחת פצע נאמר בפסוק, היינו הצער שנגרם לו בחבלה, וכיוון שתיבות אלו מיותרות, שרי את חיוב הצער, תשלום הצער, יש ללמוד מה שנאמר בפסוק שם, קביעה תחת קביעה, לכך יש לדרוש מפצע תחת פצע שמשלם צער, גם במקום שמשלם נזק. ואיסל כדאי תח ממש, ואם תאמר שחובל בחברו אינו משלם המון, אלא יתלו ממנו את העבר ממש כמו שנתה לחברו, מדוע אכן צריך לשלם על הצער? הרי כי איכד אלה היי אבל לצערה, להי נמי אית לצערה, כשם של הנכבל היה צער בחבלה, אף החובל כשיתלו ממנו את העבר יש לו את אותו הצער, ומדוע מלבד צער זה שיקבל עליו גם לשלם על הצער שגרם לנכבל? אלא ודאי שאין נוטלים ממנו את העבר ממש, אלא משלם המון עבור הנזק, ולכן מרבה התורה שמלבד הנזק צריך לשלם את השלומי הצער. דוחה הגמרא, ומה היא קושייה? מה הקושייה היא זו אם נאמר שהתורה מחייבת לשלם על הצער מלבד מה שנתתאר במה שיתלו ממנו את העבר? הרי דילמה איקה איניש דמפנק, שמה יש אדם שמעודן בטבעו, ולכך אית לצער עטפי, יש לו צער גדול יותר כשנוטלים ממנו עבר, ואיקה איניש דלא מפנק ולאית לצערה, ויש אדם שאינו מעודן כל כך, ואין לו צער גדול כל כך כשנוטלים ממנו עבר, ונמצא שלא בכל אופן שיתלו מהחובל את העבר יתתאר בכך כמו הנכבל, שייתכן והחובל אינו מעודן כל כך כמו הנכבל וצערו פחות מצער הנכבל, ולמי נפקא מינה? ואיזה דין יוצא מהחילוק בגודל הצער שאותו מלמד הפסוק פצע תחת פצע, שכשצערו של הנכבל גדול יותר ישלמו צער במקום נזק? למית ולי איח דבייני בייני, לעניין שצריך החובל לשלם לנכבל את ההפרש שבין צערו מן החבלה לבין הצער שנצטייר בו הנכבל אם הוא גדול יותר מצערו. וכגון שאם עמדו צערו של הנכבל ששווה 50 זוז וצערו של החובל שווה 30, ישלם החובל לנכבל 20 זוז. מביאה הגמרא מקור אחר שהחובל בחברו משלם המון, רב פאפה משמי דרה ואמר, אמר קרא נאמר בפסוק ספר שמות פרק כ"א פסוק י"ט, ורפו ירפא. ולומדים מכך שצריך החובל בחברו ליתן רפואה במקום נזק, לשלם לו תשלומי הרפואה גם במקום שנפחת משוויו ומשלם לו נזק. ואיסל כדאי לך ממש, ואם תאמר שהחובל בחברו אינו משלם המון, אלא יתלו ממנו עבר כנגד אותו עבר שנטל מחברו, מדוע אכן צריך לשלם על הרפואה? הרי כי איכה דאי ביי אסיה, אי נמי ביי אסיה, כשם שהנכבל צריך לרופא שירפאו, כמו כן החובל צריך רופא שירפאו. ומדוע מלבד מה שמשלם על רפואת עצמו, משלם על רפואת הנכבל? בהכרח שאין נוטלים לחובל את העבר שלו, ואינו זקוק לרופא, אלא משלם המון דמי הנזק, ומשמיע התורה שמשלם על הרפואה גם באופן ששילם תשלומי הנזק. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, מהי קושייה? מה הקושייה היא זו, אם נאמר שהתורה מחייבת לשלם על הרפואה מלבד מה שנטלו ממנו את העבר וזקוק גם הוא לרפואה? דילמה, איקה דסליק ביסרי חיה, שמה יש אדם שבשרו מתרפא ומעלה ארוחה מהר יותר בהוצאות רפואתו מעטות, ואיקה דלא סליק ביסרי היה, ויש אדם שאין בשרו מתרפא מהר כל כך והוצאות רפואתו מרובות. ולמי נפקא מינה? לאיזה אופן חייבה התורה לשלם על הרפואה מלבד הנזק? למיטב ליחד בייני בייני, לאופן שהוצאות רפואת החובל מעטות מהוצאות רפואת הנכבל, ולעניין שצריך לשלם החובל את ההפרש שבין הוצאות רפואתו להוצאות רפואת הנכבל. מביאה הגמרא מקור אחר שהחובל בחברו משלם המון, רבה שיאמר רק יש ללמוד דבר זה בגזירה שווה תחת מישור המועד. כתיבה אחת נאמר כאן בחובל בחברו, עין תחת עין, וכתיבה אתם נאמר שם בשור מועד שנגח, שלם ישלם שור תחת השור, מה לאלן בשור שיזיק משלם המון, אף כאן בחובל בחברו משלם המון. ושאר המוראים שלא למדו את הגזרה שווה הזו, אף שגזרה שווה אין אדם דן מעצמו ונאמרה היא בקבלה מפי רבו מסיני, משום שהם סברו שיש ללמוד ממנה דין מיטב, כמבואר לאל בדפי עמוד א', שלומדים שה-24 אבות נזיקין משלמים ממיטב, מגזירה שווה זו, וכיוון שכן אין לומר שהגזירה שווה, מוציאה משמעות הפסוק מפשוטו לומר שעין תחת עין אינו ממש. כך תוספות בדיבור המתחיל רבשי. מקשה הגמרא, מהי חזית דיילפה תחת מישור? מה ראית ללמוד את הגזירה שווה תחת מישור המועד ולחייבו ממון? נילף נלמד את הגזירה שווה תחת מאדם שהרג אישה. דכתיב שנאמר בו, ואם אסון יהיה ונתת נפש תחת נפש, ונלמד משום כך, מה להלן באדם שהרג נוטלים ממנו נפש ממש, תחת הנפש שהרג, אף כאן בחובל בחברו מה שנאמר עין תחת עין, היינו שיתלו את העין ממש ולא שישלם המון. ואף שאין אדם דן גזירה שווה מעצמו, כבר כתב הרמב"ן בהשגותיו לספר המצוות, שורש ב', שהגזירה שווה ניתנה למשה מסיני שיש ללמוד תחת תחת בגזירה שווה, אבל לא בא בקבלה לאיזה תחת הכוונה, ואת זה מחדש התנא בסברתו, ולכן מקשה הגמרא, מניין שאכן לכך ניתנה הגזירה שווה, אולי ניתנה ללמוד מאדם ולממש, להוציא עבר ממש לחובל. תרץ לגמרא, אמרי, תרצו בני הישיבה, הטעם שרבה שילומד הגזירה שווה משור המועד ולא מאדם שהרג, משום שדנין נזקין מנזקין, מסתבר יותר לדון אדם שהזיק משור שהזיק ששניהם נזקין הם, ואין דנין נזקין ממיטה, ואין מסתבר לדון אדם שהזיק מאדם שהרג, שזה נזקין וזה מיטה, ואינם דומים. ואף שהפסוק לגבי שור המועד מדבר בשור שהרג אדם, בכל זאת הריגת השור אינה חשובה אלא כנזקין, שאין כוונת הגמרא במילה נזקין ובמילה מיטה כלפי הפעולה אלא כלפי האדם הניזוק, וגם שור שנהרג הרי זה נזק לגבי בעל השור. הגמרא לא מקבלת את התירוץ הזה ומקשה, אדרבה, יש לומר להפך, דנים אדם מאדם ואין דנים אדם מבהמה. מסתבר יותר לדון אדם שהזיק מדין אחר האמור באדם, ואף שהוא במיטה, מאשר לדון אדם שהזיק מבהמה, אף ששניהם בנזקין. משנה הגמרא את הגזירה שווה, ממנו לומד רבשי. אלא רבשי, אכן אין לו לומד את הגזירה שווה מתחת האמור בשור המועד, אלא מתחת אשר עינה היה לפלא. הוא לומד זאת בגזירה שווה ממה שנאמר בפרשת האונס, ספר דברים פרק חב"ד, פסוק חב"ד, ונתן האיש השוכב אימה להביא הנערה 50 כסף, וגומר תחת אשר עינה, שכשם שהאונס משלם המון תחת עינוי, אף החובל בחברו משלם המון, וכיוון שהלימוד הוא מאונס, אין להקשות שנלמד מאדם שהרג, שכן כאן הלימוד הוא אדם מאדם ונזקין מנזקין. שהאונסת האישה הרי הוא מזיקה, שדמיה נפחתים בכך. ואין ללמוד מאדם שהרג, שאף שאכן הלימוד הוא אדם מאדם, מכל מקום אין ללמוד נזקין ממיטה. מביאה הגמרא שיטה אחרת בעניין תשלומי הנזק של החובל בחברו, תניא שנינו בברייתא. רבי אליעזר אומר מה שנאמר בחובל בחברו, עין תחת עין, הכוונה לעינו ממש. שואלת הגמרא, ממש סל כדאי איתך, וכי תעלה על דעתך לומר שאכן לדעת רבי אליעזר מסמים את עין המזיק ממש? וכי רבי אליעזר ליטלי בכל עני תנאי? הוא לא סובר ככל התנאים שאמרו לאל שהחובל בחברו משלם המון ואין נוטלים ממנו עבר? ומבאר המעריץ חיות את קושיית הגמרא על פי מה שכתב הרמב״ם, בהלכות חובל ומזיק פרק א' הלכה ו', וזה לשונו, אף על פי שדברים אלו נראים מעניין תורה שבכתב, כולם מפורשים הן מפי משה, מאר סיני וכולן הלכה למעשה, הן בידינו. בכזה ראו אבותינו, דנין בבית דינו של יהושע ובבית דינו של שמואל הרמתי, ובכל בית דין ובית דין שעמדו מימות משה ועד עכשיו. וכן כותב הרמב"ם בפירוש המשניות, שכן הוא בכל הלימודים שלמדו מן התורה, כגון שפרי עץ הדר ראינו אתרוג וכדומה, מפורשים הם מפי משה רבינו מסיני, אלא שבשס חקרו למצוא להם סמך מן הכתוב. ולכך אפקן היה פשוט לגמרא, שמאחר שלא מצינו מי שאינו סובר כך שהחובל משלם ממון ואין נוטלים ממנו עבר, ודאי שראו בכל בתי דיני ישראל שנוהגים כך, בוודאי שכן היה מקובל להם הלכה למשה מסיני, אלא שחיפשו התנאים למצוא לכך סמך בתורה, כל אחד מפסוקו, ולכן שואלת הגמרא שלא מסתבר שרבי אליעזר יחלוק על הדין הזה. משיבה הגמרא, אמר רבא, ודאי אין כוונת רבי אליעזר לומר שיתלו לחובל את עברו כשם שחבל, אלא כוונתו לומר שאין שמין אותו את הנכבל כעבד כפי המבואר במשנתנו, אלא שמין את הנכבל ממש כפי שוויו. אמר לאביי, מקשה אביי לרבא, אלא לפי דבריך, כמן, כפי מי שמין אותו, האם כבן חורין, כמה שווה בן חורין עם אותו עבר, וכמה הוא שווה עכשיו ללא אותו עבר? בן חורין מעית לדמי? וכי בן חורין יש לו שווי ממוני שאפשר לשום בו, והרי אין לו אדון שימכרנו בשוויו. אלא אמר רבשי, רבשי מבאר את דברי רבי אליעזר באופן אחר, כוונת רבי אליעזר לומר שאין שמין אותו את שווי העבר בניזק, כפי שווי העבר של הניזק אלא במזיק, כפי שווי המזיק עצמו ששמים את המזיק כאילו הוא עבד הנמכר בשוק, כמה הוא שווה עכשיו עם העבר הזה, וכמה היה שווה ללא אותו העבר, וזהו עין תחת עין ממש, אמר רבי אליעזר שעינו של המזיק ממש נשומה, תחת עינו של הניזק שנטל ממנו. מביאה הגמרא מעשה בעניין חבלה באדם. ההוא חמרה דקתה יד הדיינוק המעשה בחמור, שקטה יד של ילד קטן, נתה לקמדי רב פאפה בר שמואל, בא אבי הילד לפני רב פאפה בר שמואל וטבע ממון מבעל החמור, אמר להו, אמר רב פאפה לדייני בית הדין, זילו שומו לי, לכו תשומו לניזק את שוויו, את שווי תשלומי ארבעה דברים שהחובל בחברו צריך לשלם וישלם אותם המזיק. אמר לי רבא לרב פאפה בר שמואל וענן חמישה תנן, הרי במשנה שנינו שצריך לשלם חמישה דברים, מדוע אתה אומר ארבעה? אמר לי רב פאפה לבר מנזק האמין, הכמלתי הייתה לארבעת הדברים האחרונים חוץ מנזק. אמר לי הבאי לרב פאפה בר שמואל והחמורו, הרי המעשה היה בחמור שהזיק ולא באדם שהזיק, וחמור אינו משלם אלא תשלומי נזק בלבד. והגמרא לאל בדף חבב עמוד א' לומדת זאת ממה שנאמר, ואיש כי ייתן מום באמיתו, איש באמיתו משלם ארבעה דברים ולא שור באמיתו. אז כיוון שנודע לרב פאפה, שקודם הבין שאדם חבל בעינוקה ולא חמור, ועכשיו הבין שחמור חבל בעינוקה, אמר לו רב פאפה לדיינים, זילו שום מולי ניסקי, לכו תשומו לנזק את שווי ניסקו בלבד, וישלם לו בעל החמור את דמיו. והיינו דמי חצי ניסקו, שרי מה שקטע החמור ידו של העינוקה זה משונה, ואין דרכו בכך, וזה תולדה של קרן, כאמור לאל בדף דלת עמוד א'. ואין לומר שהחמור היה מועד, ולכן משלם נזק שלם, שרי המעשה הזה היה בבבל, ששם היו רב פאפה ואבאי ורבא, ואין מועד בבבל. אמר לאבאי, והכאב דבאי למשמי, והרי שנינו במשנה לאל בדף הגיעים אל עמוד ב', שצריך לשום את שווי הנזק, כאילו היה נזק עבד העומד להימחר, ומדוע אינך אומר להם לשומו כעבד? אמר לו רב פאפה לדיינים, אכן זילו שיימו הכאבדה, לכו ותשומו את שווי הנזק, כאילו היה נזק עבד העומד להימחר, וכמה נפחתו דמה בכך שקטע החמור את ידו, וישלם אותו בעל החמור לנזק. מסיים את הגמרא את המעשה, אמר לו אבו הדיינוקה, אמר אבי הילד הניזוק לדיינים, לא בעינה, אינני רוצה שתשומו אותו כעבד לגבות את תשלום הנזק, דזילה בימילתה, שזלזול הוא עבור הילד להיות נישום כעבד העומד להימחר. אמרו לי הדיינים להביא הילד והכמחייבת ללעינוקה, הרי אתה חב ומפסיד לילד בכך שאתה מוכל לו על חבלותיו, שהרי התשלומים של הילד הם שלו ולא שלך. כמו שמבואר בברייתא לקמן בדף פז עמוד ב', שקטנים שהוזקו ישמור להם את כסף תשלומי הנזק באוצר עד שיגדלו, מכאן שכסף זהו של הקטן. אמר לו, אמר אבי הילד לדיינים, לכי גדיל מפייסנה לי מדידי, כשיגדל הפייסנו על ידי שאתן לו מממוני את תשלום הנזק. ומשמע שהסכימו הדיינים להביא הילד וקיבלו את דבריו שיפייס את בנו בממון לך שיגדל, וכתב המאירי שכך הדבר להלכה, שאם אמר כן האב, מקבלים ממנו. מביאה הגמרא סיפור נוסף בעניין תשלומי הנזק. ההוא תורה דעה לסייד דיינוק המעשה בשור של אס וכסס ידו של תינוק, קטע לקמי דרבה. בא אביו לפני רבה וטבע את תשלומי הנזק מבעל השור, אמר לו רבה לדייני בית הדין, זילו שיימו כאבדה, לכו ותשומו את הילד כעבד העומד להימחר, כמה נפחתו דמיו במה שניזוק בידו. אמרו לי הדיינים לרבה, ואמרו דאמר, הרי אתה רבה סובר שכל הנישום כעבד אין גובים אותו בבבל, כל תשלום נזק שצריך לשום אותו כעבד העומד להימחר, לא גובים אותו בבבל, שכיוון שזה לא דבר קצוב וצריכים לשום אותו, לא גובים אותו בבבל. וכיצד אתה אומר לשום תשלום זה ולגבותו מן המזיק? אמר לי רבה לדיינים, לא צריך עדי תפס, לא הוצרחתי לומר שישומו את הילד כעבד, אלא לעניין שאם היום או מחר יתפוס הניזק ממון מן המזיק, יוכל הניזק לעקבו אצלו בתורת תשלום על הנזק, ולא יוכל המזיק לטובעו ממנו, אבל כל עוד שלא תפס, אכן אין גובים נזק כזה בבבל. מבאר את הגמרא רבה שאמר כן, שאין לגבות בבבל נזק הנישום בעבד, לטעמי הולך לשיטתו, דאמר רבה, נזקי שור בשור, תשלומי נזקי שור שהוזק על ידי שור, וכן נזקי שור באדם, תשלומי נזקי שור שהוזק על ידי אדם, גובים אותם בבבל. אבל נזקי אדם באדם, תשלומי נזקי אדם שהוזק על ידי אדם, וכן נזקי אדם בשור, תשלום נזקי אדם שהוזק על ידי שור, אין גובים אותו בבבל. דנה הגמרא בטעמו של רבה, שואלת הגמרא, מה ישנה נזקי אדם באדם ונזקי אדם בשור דלא? מדוע נשתנו נזקי אדם, אחמת אדם או שור שאין גובים אותם בבבל? ודאי הטעם הוא משום שאלוהים בעינן, צריך שידונו דיינים מומחים בדינים הללו, דיינים הנקראים אלוהים, כדי לגבות את הנזקים הללו, ולקב אין דיינים כאלו בבבל. לפי שבבבל אין סמיכה לדיינות, כמבואר במסכת סנהדרין בדף י' עמוד א'. אם כן נזקי שור בשור ושור באדם נמי אלוהים בעינן ולקה, גם נזקי השור שהוזק מחמת שור או אדם צריך שידון אותם דווקא דיינים מומחים הנקראים אלוהים, והרי אין בבבל דיינים מומחים, וכיצד אומר רבה שגובים אותם בבבל? אלא אומרת הגמרא, צריך לומר, מה ישנה שור בשור ושור באדם, מדוע נשתנו נזקי השור מחמת שור או מחמת אדם שגובים אותם בבבל, ואף שאין בהם דיינים סמוכים, משום דשליחותי הוא כאב דינן, משום שאנחנו דייני בבל עושים את שליחותם של דייני ארץ ישראל, שהם מומחים וסמוכים ויכולים לדון בהם ולגבותם, והם נתנו לנו רשות לכך, מדדעה וההודעות והלוואות, וכשם שבדיני הודעות והלוואות, כלומר, כשהעידו ששמעו את פלוני מודה לחברו על חוף שחייב לו, או שראו את ההלוואה, יכולים דייני בבל לדון בהם בשליחות דייני ארץ ישראל המומחים, כדי שלא ימנעו המלווים מלהלוות, ואף בנזקי שור שהוזק מחמת שור או אדם, נאמר שיכולים דייני בבל לדון בכך, כדי שלא ירבו המזיקים בישראל ויאבדו אנשים את ממונם. אם כן, אדם באדם ואדם בשור, נם משליחותה יוקה אבדינן. גם בנזקי האדם, מחמת האדם או השור, יוכלו דייני בבל לדון בשליחותם של דייני ארץ ישראל כדי שלא ירבו מזיקים בישראל. מידי דאבה ההודעות והלוואות, כשם שאנחנו עושים שליחותם בדיני הודעות והלוואות, וכמו שנתבהר ומדוע חילק רבה בנזקי השור לנזקי האדם, משיבה הגמרא אמרי, חילקו בני הישיבה, כי כאב דינן שליחותיו באיזה דינים, עושים אנו דייני בבל שליחותם של דייני ארץ ישראל במידי דקימלן בגבי, בדברים שברור לנו בהם כמה סכום החיוב, כגון בדיני הלוואות שאין צריך לשום את ההלוואה כמה היא. אבל במידי דלוקימלן בגבי, בדבר שאין ברור לנו סכום החיוב וצריכים לשומו, וכגון בנזקים אלו שצריך לשום את הנזק, כעבד לדעת את סכום תשלום הנזק, לא אבדינן שליחותיו. אין לנו יכולים לעשות את שליחותם. והגמרא סוברת כעת שדייני בבל יכולים לעשות שליחות דייני ארץ ישראל רק באופן שיודעים הם מתחילה כמה צריך המזיק לשלם, אבל כשאינם יודעים, אלא צריכים לשום את שווי הנזק, לא יסמיכו דייני ארץ ישראל לדייני חוץ לארץ בכך, וצריכים שידונו המומחים עצמם ולא שלוחיהם. בקשה הגמרא אמרי, יקשו בני הישיבה, הרי שור בשור ושור באדם נמי לא קימלן בגבי, בשור סוזק מחמת השור או האדם, גם אין ברור לנו סכום החיוב, שהרי אף בהם צריך לשום את שווי הנזק כדי לדעת כמה צריך המזיק לשלם, ומדוע בהם אנחנו עושים שליחותם של דייני ארץ ישראל וגובים אותם, אלא ודאי שנחשב דבר זה, כמו שברור לנו סכום החיוב, משום שפוק חזי, איך המסדב ניתורה בשוקה, נצא ונראה באיזה שווי נמכר שור בשוק, ובכך נדע את שווי השור שהוזק. והיינו על ידי שישום וכמה היה שווי השור קודם שהוזק, וכמה שווה עכשיו לאחר שהוא זק, ובכך ידעו כמה שווי הנזק. אם כן, גם בנזקי אדם באדם ואדם בשור נמי, גם אפשר לומר פוק חזי, איך המסדבני עבדה בשוקה. צאו ראה, בכמה נמכר עבד בשוק ונדע את שווי הנזק. ומדוע בנזקים אלו אי אפשר לעשות שליחותם של דייני ארץ ישראל? ועוד קשה, שאם החילוק הוא, אם ברור סכום החיוב, או אם צריך לשומו, אם כן גם תשלומי כפל שמשלם הגנב ותשלומי 4 ו-5 שמשלם הגונף שור עושה ותבחו ומחרו, דקייצי, שסכום קצוב הוא, שמשלם כפל או 4 ו-5 כפי שהוביע הגניבה, נאב את שליחותיו, נעשה בהם שליחותם של דייני ארץ ישראל ונקבה אותם. בכלל ובידינו שאין גובים דיני כנסות בבבל, כי אין דיינים סמוכים בבבל, ואין דנים דיני כנסות אלא בסמוכים בדיינים סמוכים, מכוח הקושיות הללו מחלק את הגמרא באופן אחר, אמרי חילקו בני הישיבה, כי כאב דינן שליחותיו, באיזה דינים עושים אנו דייני בבל שליחותם של דייני ארץ ישראל בממונה, בדיני ממונות כגון נזקים והלוואות, אבל בכנסה, בדיני כנסות כגון תשלומי כפל ו4 ו-5, לא אב דינן שליחותיו, אין אנו עושים שליחותם. כל תשלום שהוא יותר מכפי שווי הנזק, כגון תשלומי כפל בגנב ותשלומי 4 ו-5 בגנב וטבח, שור עושה, הרי הם כנס. וכן כל תשלום שאינו משתנה לפי שווי הנזק, אלא תשלומו קצוב, כגון 50 כסף באונס ומפתה ו-100 במוציא שם רע, אילו תשלומי כנס. כמבואר לאיל, בדף תתווה עמוד ב', אבל שאר התשלומים נקראים ממון. מקשה הגמרא, אם כן אף נזקי אדם שהוא זק באדם דממונה הוא שדיני ממונות הוא, ולא כנס שהרי משלם על מה שיפחיתו משוויו, נאב את שליחותיו, נעשה בדין זה שליחותם של דייני ארץ ישראל ונקבה תשלום הנזק. תרץ את הגמרא כי כאב דינן שליחותיו, באיזה דינים עושים אנו שליחותם? במילתא דשכיחא בדבר המצוי. אבל אדם שהוזק באדם דלא שכיחא שאין נזק זה מצוי, לא אב דינן שליחותיו. אין אנו עושים שליחותם ואיננו יכולים לדון ולגבות. מקשה הגמרא, הרי תשלום בושת ופגם דשכיח שהזק זה שעבורו חייבים לשלם. תשלום זה מצוי, נאב את שליחותיו, נעשה בזה שליחותם ונגבה בבבל. תרץ את הגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה אחי נמי, אכן אף תשלום זה גובים בבבל, דערב פאפה אגבי 400 זוזי לבושת, שהרי רב פאפה גבה מאדם שבייש 400 זוז עבור דמי בושת. כמבואר במשנה לקמן בדף צדי עמוד א', שש אופנים צריך לשלם על הבושת סכום זה. מקשה הגמרא, ועלית על ידי רב פאפה, והרי אין הלכה כרב פאפה, דשלח לרב חיזדה לרב נחמן, שהרי שלח רב חיזדה לרב נחמן שאלה בענייני תשלום בושת, והשאלה זו הובא בגמרא לעיל בדף זך עמוד ב', שרב חיזדה שלח לשאול את רב נחמן בדין אדם שהיקה את חברו בקט של מעדר חפירה או בחור של המעדר, כמה צריך לשלם לו עבור הבושת, ושלח לי רב נחמן בתשובה, חיזדה חיזדה, כנסה כמקבית בבבל, האם אינך גובה בבבל תשלומי בושת שנחשב לכנס, והרי אין דנים דיני כנסות בבבל, ונכון שתשלום הבושת אינו כנס, שהרי משלם כפי הבושת שבי אישו, אבל כיוון שאין בדבר חיסרון ממון, לכן קרא לו רב נחמן כנס, למרות שאינו אלא ממון, ככה תוספות בדיבור המתחיל, כנסה, אלא מחלק את הגמרא באופן אחר, החילוק הוא כך, כי עבדינן שליחותה היו, באיזה דינים עושים לנו דייני בבל שליחותם של דייני ארץ ישראל, לדון ולגבות במילתא דשכיחא, בדבר שהוא מצוי, ואית בי וגם יש בו חיסרון כיס שהתובע מפסיד ממון, וכגון בגביית חובות מן הלווה למלווה, או נזקי שור שהוזק על ידי שור או אדם. אבל במילתא דשכיחא דבר שאומנם הוא מצוי ולית בי, אבל אין בו חיסרון כיס, אינה מירוגה מילתא דלא שכיחא דבר שאינו מצוי ואית בי, ויש בו חיסרון כיס באופנים אלו להבדינן שליחותיו, אין אנו עושים שליחותם לדון ולגבות בבבל. מבארת הגמרא עכשיו לפי התירוץ הזה, כיצד יתורצו כל הקושיות לאל, ילקח מאחר שזהו הכלל, מעתה מיושב מדוע אין גובים בבבל נזקי האדם ותשלומי הבושת, והיינו משום שאדם שהוזק באדם אף על גב דעית בחיסרון כיס, למרות שיש בו חיסרון כיס מכל מקום, כיוון דלא שכיחי, כיוון שאינו מצוי, דבר זה שאדם יחבול אדם אחר לא עבדינן שליחותיו, אין אנו עושים שליחותם של דייני ארץ ישראל ואין גובים את ההזק הזה בבבל, ואף תשלום הנזק אין גובים בבבל באדם שהוזק מחמת אדם, אומר הפני יהושע. וכן הבושת, אף על גב דשכיחא, אף שמצוי דבר זה שאדם יבייש אדם מכל מקום, כמן דלית בחיסרון כיס, אין בכך למתבייש חיסרון כיס שהרי לא יפסידו ממון, לא עבדינן שליחותיו, אין אנו עושים שליחותם בדבר זה, ואין גובים תשלום הבושת בבבל. ומשמע למסקנת הגמרא, שגזילות המצויים אפשר לגבותם בבבל. ואומנם במסכת סנהדרין בדף בית עמוד בית מבואר שצריכים דיינים מומחים כדי לדון בדיני גזילות וחבלות. וכתבו התוספות בדיבור המתחיל אינמי שבהכרח לומר שאינם מצויים כמו הלוואות ונזקי שור. מקשים התוספות ועוד ראשונים, הרי מצינו בכמה מקומות שגבו גזילות בבבל כמבואר לקמן, בדף צד יוו ובדף קוף תתוו ובעוד הרבה מקומות, מתרצים התוספות, ששם מדובר באופן שתפס הנגזל שאין מוציאים ממנו כמבואר לאל בדף דף עמוד א', או שאמר הנגזל שיקבעו את דינו בארץ ישראל וטבע אותו בארץ ישראל וחייבו לשלם. ובתירוצם השני אומרים התוספות, שמה שאמרו בסנהדרין שגזלות וחבלות צריכים מומחים, היינו גזלות שהיו על ידי חבלות, כגון שרבו ביניהם עד שתקף אחד מהם את השני וגזל ממנו ממון, שאופן זה אינו מצוי ולכן אין נושאים בהם דייני חוץ לארץ שליחותם, אבל גזלות שלא היו מחמת חבלות שהם מצויים יכולים לדון גם בבבל. דנה הגמרא בדברי רבה שנזקי שור גובים בבבל, מקשה הגמרא וכי שור שהוזק בשור גובים תשלום נזקו בבבל? ואמר רבה, הרי רבה עצמו אמר שור שהזיק אין גובים אותו בבבל, ויש לברר בכוונת רבה, דאזיק מן, את מי הזיק השור? אילה אם הדאזיק אדם, אם נאמר שהשור הזיק אדם, יהיה קשה מה עיר ישור דאזיק אדם, מדוע נקט רבה שדווקא שהשור הזיק את האדם שאופן זה אינו מצוי כלל? והרי אפילו אדם דאזיק אדם, נמי אין גובים אותו בבבל, גם אם האדם הוא זה שהזיק את האדם שנזקו מצוי יותר משור שהזיק אדם, מכל מקום אמר רבה לאל שאין גובים הזק זה בבבל, אלא פשיטה דאזיק שור. אלא ודאי כוונת רבה שהשור הזיק שור, מכל מקום קטני נאמר כאן בשם רבה שאין גובים אותו בבבל, ושלא כמו שאמר לאל ששור שהזיק שור גובים תשלום נזקו בבבל. מתרץ לגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה אתם, שם שנאמר בשם רבה ששור שהזיק שור אין גובים נזקו בבבל, מדובר בשור תם שעדיין לא נגח שלוש פעמים, בדינו לשלם על הנגיחה חצי נזק בלבד משום כנס, כמו שהכריע הגמרא לאל בדפתת וו עמוד ב' שחיוב חצי הנזק הוא כנס, ושלא כמי שאמר שם שאינו אלא ממון, ולכן הם גובים אותו בבבל ככל דיני הכנסות וכמו שנתבהר לאל. ואילו אחר כאן שאמר רבה שגובים תשלומי נזקי שור שאוזק בשור, מדובר בשור המועד להזיק, שכבר נגח שלוש פעמים והועד בפני הבעלים בבידין שישמרו, ומעתה אם נוגח משלם נזק שלם שהוא ממון ואינו כנס והזקו מצוי, ולכן גובים אותו בבבל. מקשה הגמרא ואמר רבה, הרי רבה בעצמו אמר אין מועד בבבל, אין אפשרות שיש שור מועד בבבל, שכיוון שעל נגיחותיו שבעודות תם לא הביאו לבי דין להטרות בבעליו שישמרנו שרן דנים וגובים נזקי שור תם בבבל משום שדיני כנסות הם, נמצא שלא נעשה השור מועד. ואיך אמר רבה שגובים נזקי שור מועד בבבל? לפי שבכתוב בספר שמות פרק כ"א פסוק כ"ט נאמר, ואם שור נגח ומתמול שלשום והועד בבעליו ולא ישמרנו, היינו שמביאים את השור ובעליו לבי דין, כאמור לאל בדף כ"ד עמוד א', ומעידים בפניהם על נגיחות השור ומטרים בבעליו שישמרו, ובכך נעשה מועד ומשלם על נגיחתו הבאה נזק שלם, וכיוון שבבבל פטור בעודות תם, אין מביאים את השור ובעליו לבי דין, ולכן אינו נעשה מועד. תרץ את הגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה, דעי עד עתם והעיתו עליך. כאן מדובר בשור שנעשה מועד ביותו בארץ ישראל, ואחר כך הביאו לבבל, ואם מנגח, כיוון שהוא מועד דנים וגובים נזקיו אף בבבל. מקשה הגמרא ועמילתא דלא שכיחא היא, והרי דבר זה שיבוא שור מועד מארץ ישראל לבבל אינו מצוי, ומיטל דלו שכיחה, האמר דלו אבדינן שליחותיו. כבר נאמר לאל שבדבר שאינו מצוי, אין אנו עושים שליחותם של דייני ארץ ישראל לדונו ולגבותו בבבל, ואין לומר שרב הדיבר באופן הזה. תרץ לגמרא, אכן אין מדובר שהביאו את השור המועד מארץ ישראל לבבל, אלא כגון דעתו רבנן דהתם ויעדו האחה, שבאו דייני ארץ ישראל המומחים לבבל, והעידו על השור בפניהם, ובכך נעשה מועד. מקשה הגמרא, סוף סוף, גם דבר זה מילתא דלא שכיחא היא, דבר זה אינו מצוי, ואת אמרת מילתא דלא שכיחא לא כאבדינן שליחותיו, וכבר נאמר להיל, שבדבר שאינו מצוי, אין אנו עושים שליחותם של דייני ארץ ישראל, ואין לומר שרבא דיבר באופן זה, אלא מיישבת הגמרא את דברי רבא באופן אחר, כי כאמר רבא, מה שאמר רבא שגובים בבבל נזקי שור שאוזק בשור, מדובר בנזקי שן ורגל. שאופן זה תולדה של נזקי רגלו דמועדין מתחילתן נינו, שבאופנים אילו השור מועד לכך כבר בפעם הראשונה שעשה כן, כלומר שחייב לשלם על נזקיו אף בפעם הראשונה נזק שלם, ונמצא שבאופן זה שכיח הוא ודיני ממונות ולא כנס, ולכן גובים אותו בבבל. ובגמרא לעיל בדף ג' עמוד א', מבואר ששן שהזיקה בהמה לדי שאכלה בשדה חברו, ורגל שהזיקה בהמה לדי שדרסה ברגליה בשדה חברו, הם אבות נזיקין, דהיינו שמפורש דינם בתורה, וכל הנזקים הדומים להם הם תולדות שלהם שחיובם נלמד מהם. ותולדות שן הם כל הנזקים שעושה בהמה להנאתה, ותולדות רגל הם הנזקים שעושה בהמה בדרך הילוכה בלא כוונה להזיק. כאילו הזיקה בכוונה, זו תולדה של קרן, דהיינו נגיחה, ואין גובים נזקו בבבל, כמו שנתבאר בגמרא. אמנם באדם שהוזק על ידי שור אינו חייב גם באופן זה שהיה על נזק בתולדות שן ורגל, כיוון שמבואר לעיל בדף ב' עמוד ב' שלאדם יש מזל שלא יוזק, דהיינו שיש לו דעת לשמור על גופו שלא ינזק, לכך נזקו אינו מצוי גם באופנים אלו, כך אומר הנחלת משה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, צער קבעו בשיפוד או במסמר, ואפילו על ציפורנו, מקום שאינו עושה חבורה, עומדין כמה אדם כיוצא בזה רוצה ליטול להיות מצטער כך. שאם היו אומרים לו שיסבול צער זה ובעבור זה ישלמו לו ממון, בעד כמה ממון היה מוכן לסבול את הצער הזה, וסכום זה ישלם החובל לנחבל, כך שמים את דמי הצער. דנה הגמרא בדין זה שחייבים לשלם על הצער אף באופן שלא נעשה באדם חבורה ונזק. מבררת הגמרא מה שמבואר במשנתנו, שצער שלא במקום נזק משתלם, שמשלמים על הצער גם במקום שלא נעשה נזק. מן תנה כדעת איזה תנה נשנתה המשנה, ומדובר באופן שלא עשה כלל רושם בניזק, כמו הדוגמה שכתבה המשנה שקבעו על ציפורנו, עשה קביעה על הציפורן שזה מקום שאינו עושה בו חבורה. אז לכך שואלת הגמרא, מי הוא התנה שמחייב לשלם גם בצער כזה? כי אם קבעו על בשרו, שעשתה בו הקביעה רושם הניכר, אף שלא יזיקו ממש ולא יפחית משוויו, לכולי עלמא חייב לשלם על הצער הזה. ועד הרבה, זהו עיקר דין הצער. מבארת הגמרא, מה רבה משנתנו כדעת בן עזאי, דתניא, שנינו בברייתא, נאמר בפרשת החובל בחברו בספר שמות פרק חפה לפסוק חפי, קביעה תחת קביעה, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה. רבי אומר קביעה נאמרה תחילה, בן עזאי אומר חבורה נאמרה תחילה, ומבאר רבה במאי כמפליגי במנך לקור רבי ובן עזאי. רבי סבר שקביעה אמורה בתחילת הפסוק דלית בחבורה משמע. משמעותה שעשה בו קביעה בלבד, כלומר שציירו בלבד ולא גרם לו בכך כל נזק, ומשמע שאף באופן זה חייב לשלם על הצער, לכך כתב רחמנה, כתבה התורה לאחר מכן, חבורה תחת חבורה, לגלויי עלה דקביעה, לגלות על מה שנאמר בתחילה קביעה תחת קביעה, דאית בחבורה אין, אילו לא. שדווקא אם הקביעה גרמה לחבורה, חייב לשלם על הצער מלבד הנזק שמחמת החבורה, שכיוון שמשלם לו על ריפוי החבורה, חייב לשלם גם על הצער. שהרי אף אם עשה בו חבורה, ייתכן שלא יהיה בזה נזק, ומניין נלמד מכאן שאינו חייב אלא במקום נזק, לכן מבאר רשי שמכל מקום, כיוון שצריך לשלם על רפואת החבורה, חייבה התורה לשלם אף על הצער. אבל שלא במקום חבורה שאינו אל הצער בלבד, יש לומר שבו לא חייבה התורה על הצער. בהסברה בזה, שלא חייבה התורה אלא על צער חזק עד כדי כך שצריך לרפותו, אבל במקום שלא היה אל הצער בלבד, שאינו חזק פטור מלשלם עליו. אבל אם לא הייתה בקביעה הזו חבורה, כגון שקבעו על ציפורנו, אינו חייב לשלם על הצער. שאם לא כן, מדוע כתבה התורה חבורה תחת חבורה כלל? הלא כבר נאמר שאף על הקביעה לבד ללא החבורה חייב, וכל שכן אם עשה בו קביעה, ובהכרח בא ללמד על הקביעה שאינה אלא בחבורה. ובן עזאי סבר שקביעה אמורה בתחילת הפסוק דאית בחבורה משמע, משמעותה שיש עם החבורה, ומשמע שדווקא באופן זה שעשה, אף חבורה חייב לשלם על הצער, אבל באופן שקבעו בשפוד, שלא עשה בו אל הצער בלבד, אינו חייב. לכך כתב רחמנה, כתבה התורה חבורה לאחריה, לגלוי העלה, דקביעה דלית בחבורה, לגלות על הקביעה האמורה בתחילה, שאין בחבורה, ואף על פי כן חייב לשלם על הצער. ולביור הזה התפרשו דברי הברייתא כך, שנחלקו בקביעה האמורה בתחילה, האם קביעה בלבד נאמרה ללא חבורה, או קביעה שיש בחבורה נאמרה. לרבי קביעה בלבד נאמרה, ובאה החבורה האמורה לאחריה לגלות שאינו חייב, אלא כשנעשה הצער עם חבורה. ובן עזאי סובר שקביעה עם חבורה נאמרה תחילה, ובאה החבורה האמורה לאחריה לגלות שחייב אף על הקביעה לבדה. אבל רב פאפה לא מקבל את הביור הזה בברייתא, מתקיף לרב פאפה, הקשה רב פאפה על ביור רבה, עד הרבה. איפכה מסתברה, מהסברה נראה לבאר את מחלוקתם להפך. שהרי מסתבר שהדין במשנה נשנה כשיטת רבי ולא כשיטת בן עזאי, שכן רבי הוא שסידר את המשנה, ומסתבר ששנה את המשנה כשיטתו, ועוד, שיותר נראה לפרש שמה שאמרו קביעה נאמרה תחילה או חבורה נאמרה תחילה, היינו להשמיע את הדין אם חייבים על הקביעה לחוד או דווקא אם עשה בו חבורה, ולא שכוונתם לומר איך הייתה מתפרשת הקביעה לולי שהיה נאמר חבורה. אז אם כן אומר רב פאפה, עד רבה איפכה מסתברה, מהסברה נראה לבאר את מחלוקתם להפך. רבי אומר קביעה נאמרה תחילה סבר, שקביעה אמורה בתחילת הפסוק דעית בחבורה משמע. משמעותה שיש עם החבורה, ולכך כתב רחמנה, כתבה התורה חבורה, לגלוי יעלה, דקביעה דלית בחבורה, לגלות על הקביעה אמורה בתחילה, שחייב עליה אף שאין עם החבורה, ואילו בן עזאי אומר, חבורה נאמרה תחילה, משום שסבר שקביעה אמורה בתחילת הפסוק דלית בחבורה משמע. משמעותה אף שאין עם החבורה. לכך כתב רחמנה, כתבה התורה חבורה, לגלוי יעלה דקביעה דעית בחבורה אין, אילו לא, לגלות על הקביעה האמורה בתחילה, שחייב עליה רק באופן שעשה אף חבורה, אבל אם אין עם החבורה, אינו חייב לשלם על הצער. והמסקנה קיימה, ולפי הביור הזה מה שאמרו קביעה נאמרה תחילה או חבורה נאמרה תחילה, היינו כפי איך שנפרש את הקביעה לאחר שכבר נאמרה חבורה. שלרבי לאחר שנאמר חבורה לגלות על הקביעה, קביעה נאמרה תחילה אף בלא חבורה, ואילו לבן עזאי לאחר שנאמר החבורה לגלות על הקביעה, חבורה נאמרה תחילה. אינמי, או אפשר לבאר ביור אחר במחלוקתם. וגם לביור הזה הדינים הם כמו בביור הקודם, שלרבי חייב על קביעה בלא חבורה, ולבן עזאי חייב רק באופן שעשה בו חבורה. אלא שהוא מפרש את ביור כוונתם באופן אחר. לכולה אלמה לדברי כולם, קביעה אמורה תחילה, בין דעית בחבורה, בין דלית בחבורה משמע. משמעותה בין אם יש עם החבורה ובין אם אין עם החבורה. שבכל אופן, חייב לשלם תשלומי הצער. באחה, בכלל ופרט, מרוחקים זה מזה כמפלגי. בדבר הזה נחלקו רבי ובן עזאי, בכלל ופרט הכתובים בתורה בפרשה אחת, ומרוחקים במקומם בפסוק זה מזה. רבי סבר שאין דנים אותו במידת כלל ופרט, כלומר אין אומרים שהפרט בא לפרש את הכלל ואין בכלל אלא את הדינים שבפרט, שכלל ופרט זה אחד מהמידות שהתורה נדרשת בהם כמבואר בברייתא של רבי ישמעאל. אז במקרה שהכלל ופרט מרוחקים במקומם בפסוק זה מזה, רבי סובר שלא דנים אותו במידת כלל ופרט, והפרט לא בא לפרש את הכלל ואין בכלל אלא את הדינים שבפרט. לא אומרים כך, אלא דורשים את הכלל לחוד ואת הפרט לחוד. וגם בענייננו, הקביעה אמורה בתחילה בפסוק היא כלל לכל סוגי הקביעות, בין שיש עם אין חבורה ובין שאין עם אין חבורה. ואחר כך נאמר בפסוק פצע תחת פצע שאינו שייך לדרשה הזו, ורק אחר כך נאמר חבורה תחת חבורה שהיא פרט, שהיא כוללת רק מכה שיש עם החבורה בלבד. וכיוון שלא נכתבו הכלל והפרט בבת אחת, אלא הפסיקו בעיניהם המילים פצע תחת פצע, אין דורשים אותם בכלל ופרט, שחבורה מפרשת את הקביעה שחייבים רק על קביעה שיש בחבורה, אלא דורשים את הקביעה בפני עצמה וחייב את השלומי הצער אף אם אין עם החבורה. ומה שאמר רבי קביעה נאמרה תחילה, כוונתו שמתחילת הפסוק אנחנו למדים שחייב אף על קביעה בלא חבורה, ואין סוף הפסוק שכתוב בו חבורה מוכיח על תחילתו שהכוונה לקביעה שיש עם החבורה, כיוון שמרוחקים זה מזה, ואין למדים את תחילת הפסוק מסופו. ובן עזאי סבר שאף כלל ופרט המרוחקים זה מזה, דנים אותו במידת כלל ופרט, שאין בכלל אלא את הדינים שנכתבו בפרט, וממילא חבורה שהיא הפרט, באה לפרש את הכלל שהוא קביעה, וללמד שחייב בדמי הצער רק על קביעה שיש בחבורה. וזו כוונת בן עזאי במה שאמר חבורה נאמרה תחילה, שמה שכתוב בפסוק בתחילתו קביעה, היינו שיש עם החבורה. וגם לפי הביור הזה, במחלוקת רבי ובן עזאי, מה שכתוב במשנה שחייב על הקביעה בתשלומי צער, אף אם אין עם החבורה, זה כשיטת רבי שהוא מסדר המשנה כמו בביור הקודם. אומרת הגמרא בכי תימא, ואם תקשה אם כן לשון חבורה שנאמרה בסוף הפסוק לשיטת רבי, שלשון קביעה נאמרה בין כשיש עם החבורה ובין כשאין חבורה, למה לי לשם מה כתבה זאת התורה? והרי כבר למדנו מקביעה שחיה בכל האופנים. מתרצת הגמרא, התורה כתבה כן לדמים יתירים, כלומר ללמד שאף במקום שיש קביעה ואינו תשלום צער, אם יש עם החבורה משלם גם על הנזק של החבורה, אבל אולי זאת, מקביעה היינו לומדים רק שמשלם את הצער בין במקום שיש חבורה בין במקום שאין חבורה, אבל לא היינו יודעים שיש גם חיוב נזק יחד עם חיוב צער. ואילו תוספות בדיבור המתחיל לדמים, מביא את פירושו של רי שדמים יתירים היינו שמשלם על צער שעשה בו רושם יותר מעל צער שלא עשה בו רושם, ואף שאינו מצטער בצער שעשה בו רושם יותר מצער אחר, מכל מקום משלם יותר משום שהניזק מתגנה על ידי הרושם. והנימוקי יוסף בשם הראש כתב שכוונת הגמרא לשניים שחבלו זה בזה, ואחד עשה לשני חבורה והשני עשה לו קביעה שאין עם החבורה. היינו חושבים שקוראים בזה קביעה תחת קביעה, ואין חילוק בין קביעה שיש עם החבורה לקביעה שאין עם החבורה, ואין צריך העושה חבורה לשלם את המותר שהזיק בחבורה שעשה, שהוא יותר על הקביעה בלא חבורה שעשו לו. לכן כתבה התורה חבורה תחת חבורה, ללמד שמשלם העושה חבורה את הדמים היתרים שהזיק שעשה חבורה יותר על הקביעה שעשו לו. ולכאורה הפירוש הזה של הנימוקי יוסף הוא כעין הפירוש של רשי, שהיה מקום לומר שבקביעה שיש עם החבלה משלם רק על הצער ולא על הנזק. שנינו במשנה צער, איך שמין צער, קבעו בשיפוד או במסמר ואפילו על ציפורנו, מקום שאינו עושה חבורה, עומדין כמה אדם כיוצא בזה רוצה ליטול, להיות מצטער כך. במשנה התבהרה דרך השומה של צער שאין עמו נזק, כמו שפרשה הגמרא לאל בדף דף עמוד ב', וכעת מבררת הגמרא איך שמים את תשלומי צער במקום שהחבלה גרמה גם לנזק מלבד הצער. שואלת הגמרא את תשלומי הצער במקום שיש נזק ושילם עליו, וכגון שקטע את ידו או את רגלו שמשלם לו את דמי העבר שקטע לו, איך ישמינן? כיצד שמין את התשלום הזה? והרי כיוון ששילם לו את דמי נזקו, הרי היד כשלו ורשאי לקוצצה, ואיך שמים את שווי הצער לחוד? והרעבד ביאר שקושיית הגמרא היא שאדם לא יסכים לקבל צער זה של קטיעת היד אפילו בדמים מרובים, כיוון שיש עמו גם נזק גדול של קטיעת ידו. מה שאין כן בצער ללא נזק, שאפשר לשער את הצער לבדו, כיוון שתמורת סכום מסוים יסכים אדם לסבול צער זה שאין עמו נזק. בשבעה הגמרא אמר אבוה דשמואל, אמר אביו של שמואל, את תשלומי הצער עומדים משערים באופן זה כמה מעות אדם רוצה ליטול כדי לקטוע לו את ידו ולסבול את הצער הכרוך בכך. מקשה הגמרא וכי ייתכן ששומת הצער היא כפי הממון שיטול אדם כדי לקטוע לו את ידו? והרי באופן זה לא צער לחודהו, לא תהיה השומה על דמי הצער בלבד, דאקולו חמישה דברים היא, כאשר בקטיעת יד יש את כל חמשת הדברים שהם גם נזק, ריפוי, שבט ובושת, שהאדם בהתרצותו לקטוע את ידו בעד ממון, הוא מחשב את כל חמשת הדברים הללו, ואילו אנו רוצים לשום את שווי הצער לבדו, ועוד יש להקשות, וכי בשופטני הסכינן, וכי אנו עוסקים באנשים שוטים המסכימים שיקטעו את ידם כדי ליטול כסף? תרצת הגמרא, אלא צריך לומר שכוונת אבוה דשמואל היא שעומדים כמה מאות, אדם רוצה ליטול כדי לקטוע את ידו הקטועה כבר ומחוברת לגוף רק בגידים צמותים ואינה ראויה למלאכה, ובאופן כזה אין השומה כוללת נזק ושבט, שהרי בין כך לא הייתה יד ראויה למלאכה ולא הופחת שוויו מחמת הקטיעה, והשומה היא על הצער בלבד. ובשיטה מקובצת פירש באופן נוסף בשם גאון שאומנם נקטעה ידו לגמרי, והשומה היא כמה הוא רוצה ליטול על כך שיוסיפו לחתוך את זרועו במקום שנחתך כבר, שיש לו בזה רק צער אבל אין לו נזק ושבט. מקשה הגמרא, והרי ידו הקטועה נמי, גם בידו הקטועה המחוברת בגידים צמותים שאינה ראויה למלאכה, לא צער לחוד העיקה, אין בקטיעתה רק צער בלבד. הצער הוא בושת עיקה, שהרי יש בזה גם בושת בנוסף לצער, משום דקסיף אלי מילטה, יש לו בושה בכך למשקל מבשרו למשדה לכלבים שיתלו את בשר ידו וישליחו לכלבים. אלא מבארת הגמרא את שומת תשלום הצער במקום נזק באופן אחר. כך היא כוונת אבוע דשמואל, עומדין כמה מעות אדם רוצה ליטול כדי לקטוע לו את ידו המוכתב למלכות שגזר המלך שיקטעוה, בין קטיעה בסם לקטיעה בסייף. כלומר, המלך גזר שיקטעו את ידו על ידי סם שאין בזה צער כלל, ועומדים כמה מעות ייתנו לאותו אדם יסכים שיקטע שליח המלך את ידו בסייף, שיש בזה צער, ומעות אלו הם שומת הצער שמשלם החובל. דוחה הגמרא ואומרת, אמרי אמרו בני הישיבה, הרי אחנמי לא שקיל ומצער נפשי, גם באופן זה, אין אדם רוצה ליטול אפילו ממון רב כדי לצייר עצמו בקטייה בסייף. אבל בחובל בחברו הרי כבר נעשה מעשה הצער, וכיצד נדע כמה הוא חייב עליו? אלא מבארת הגמרא את דברי אבוה דשמואל באופן הפוך, עומדים כמה מעות אדם רוצה ליתן לשליח המלך כדי לקטוע את ידו המוכתב למלכות שגזר המלך שיקטעוה בין קטיעה בסייף לקטיעה בסם. כלומר, המלך גזר שיקטעו את ידו בסייף שיש בזה צער, ועומדים כמה מעות יסכים לתת לשליח המלך כדי שיקטע את ידו בסם שאין בזה צער כלל. ושיעור מעות אילו זו שומת הצער שמשלם החובל הנחבל. מקשה הגמרא אם כן, אם זוהי כוונת אבוה דשמואל, היי ליטול, ליתן מבעלי. מה שנקט בדבריו כמה אדם רוצה ליטול כדי לקטוע את ידו, זה לא הלשון הנכונה, אלא כמה אדם רוצה ליתן כדי שלא יצטער, כך היה לו לומר. תרץ את הגמרא, אמר אבונה ברדי רבי יהושע. אמר אבונה בנו של רבי יהושע, כך הייתה כוונת אבוה דשמואל לומר, עומדים כמה אדם רוצה לתת כדי לא להצטער בקטיעת ידו. כדי לידע בעומת זה, כמה ליטול, זה הניזק מזה המזיק. דהיינו מה שנתן זה. מי שגזר עליו המלך שיקטעו את ידו ונתן את המעות לשליח המלך, כדי שלא יצטער בקטיעת ידו. מוריי ורבותיי, חיי וראיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף דף, במסכת בבא קמא עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע אפשר לומר שבכל מקום, עין תחת עין זה ממש, וכשהיה חובל סומה ישלם המון? שאלה שנייה, מדוע כתבה התורה יד ביד, רגל ברגל, ולא יד תחת יד ורגל תחת רגל? שאלה שלישית, למסקנה מה כוונת רבי אליעזר, שעין בעין הוא ממש? שאלה רביעית, אילו נזקים גובים בבבל ואילו לא ומדוע? שאלה חמישית, האם גובים בושת בבבל ומדוע? והשאלה האחרונה על דף דף, מה נלמד לשיטת רבי מחבורה? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, אותו אשר למדנו בסייעת הדשמי הענקית היום הזה, בדפינו היומי דף פידה לדף דף במסכת בבא קמא, ט"ו בשבט תש"ן דף, ואנחנו חותמים כהרגלנו אותו בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי, מפעל המשנה היומית קביעות, שתי משניות בכל יום, ובערבי שבתות וימים טובים, ארבע משניות, ויהיה תלמודנו במשנה לעילוי נשמה, של כל אחד ואחד, מחיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו את נפשם על קידוש השם. זכר צדיקים לברכה. ויבוא למקמה ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקמה ולמשנה שבשמיים לעשות רצון אביהם שבשמיים. אוחזים עלו במסכת כתובות פרק זין משנה ב', המדיר את אשתו שלא תיטום אחד מכל הפירות יוציא מיד ויתן כתובה. רבי יהודה אומר, באיש את ישראל שיש לו אפשרות להחזיר את גרושתו עם מדירה ליום אחד יקיים, רשאי לקיים, ואילו עם מדירה לשניים ליותר מיום אחד יוציא ויתן כתובה. ובכהנת, אבל באשת כהן שימי גרשנה לא יוכל להחזירה עם מדירה לשניים, לשני ימים יקיים, ורק עם מדירה לשלושה ימים יוציא וייתן כתובה. מסכת כתובות פרק ז' משנה ג', המדיר את אשתו שלא תתקשט, לא תתבשם באחד מכל המינים של הבשמים, יוציא מיד וייתן כתובה. רבי יוסי אומר, בעניות, בנשים עניות שאינן רגילות להתבשם כל כך, אינו חייב להוציא אלא במקרה שלא נתן קצבה לנדר עד מתי תהיה אסורה מחמתו, אבל אם נתן קצבה לנדר אינו חייב להוציא. ובעשירות, ואילו בנשים עשירות שרגילות להתבשם, אם היא דירה ל-30 יום, אינו חייב להוציא, כיוון שבתקופה זו עדיין יכולה ליהנות מריח הבשמים שהשתמשה בהם לפני הנדר, אבל אם היא דירה ליותר מ-30 יום, יוציא מיד וייתן כתובה. זו היה המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי, ט"ו בשבט, תש"ד. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו, בדפינו היומי הלאו דף דף במסכת בבא קמא. השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ובנאור המעלה בכל מיני דמיתה, מחר יום שישי תזיין בשבט, ערב שבת קודש, פרשת בשלח, שבת שירה, תפשין דף, ואין ללמד כהרגלנו אותו בסייעת הדשמי הגדולה בערבי שבתות וימים טובים, שני דפים, דפים פי ה' ופי ו' במסכת בבא קמא. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, מלא בבשורות טובות, מלא ברפואות, מלא בישועות, מלא בנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מי נותן התורה, מי מקור הברכה, חלכם לא ראית חי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.